רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש, 522-6666.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים טובים, צהריים משובחים. עכשיו שומעים אותי טוב, אני לא שמעתי את עצמי. צהריים טובים, תום הרוש. רגע, עוד לא, עכשיו. עכשיו, עכשיו, עכשיו.
צהריים הרבה יותר מטובים, צהריים
מעולים, מעולים, מעולים.
חם בחוץ פה ממוזג, מה זה תענוג, אין דברים כאלה.
כן, גם הסגרו לנו את האולפן עוד לפני שהגענו, שזה כבר היה הפתעה.
איזה שירות.
הפתעה, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין. אנחנו ממשיכים בסוג של סשן. יש לנו, שבוע שעבר דיברנו קצת על נדלן. השבוע נמשיך לדבר על נדלן, וכנראה גם שבוע הבא.
רק כנראה.
רק כנראה.
רק אם אתם מרוצים, אז תגיבו, תהיו איתנו ובטח
כן, שאלות. אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק הרגע וגם בצ'אט של האולפן. אפשר להיכנס לאתר של האולפן ולהיכנס ולראות ולשלוח לנו שאלות בוואטסאפים שלנו, בצ'אטים, מה שאתם רוצים, אנחנו ננסה לענות לכם. שבוע שעבר דיברנו על שלושה נושאים, בדיוק קרחתי את זה סוף שבוע, היה לנו תושבי חוץ, היה לנו הנכס סלש שמי, והיה לנו...
את הבדיקה, את הנסח טאבו ואת התעודת זהות שלו ואיך הוא רשום.
כן, והיה לנו נושא נוסף, מה שהוא היה, קצת דיברנו על תמהילי המשכנתא, על ההבדלים, אבל דרך אגב אני חושב שזה דווקא הדבר הכי הכי שולי בכל עולם המשכנתאות.
שונה.
שולי, שולי, שולי. זה חשוב, אבל... אתה יודע שריכזתי את התחומים שבהם יועץ משכנתאות מטפל, יש שום 22 תחומים, אני חושב שהתמהילים זה שום אחד מתוך ה-22. הוא חשוב, אבל אם תסתכל אצלך ברשימה, תסתכל, נכון? 22 יש שם?
21, כן.
21, התמהילים זה סעיף אחד בתוכו. ולדעתי התמהילים הוא גם מורכב מכמה תתי סעיפים.
למרות שבסוף... הוא זה שיקבע אם תחזיר לאורך כל חיי המשכנתא, אם לקחת מיליון, אם תחזיר מיליון וחצי, או תחזיר 1,800,000.
לא, ברור שזה המהות, וזה האבן היסוד החזקה ביותר של המשכנתא. אבל אם אתה תיכנס לעסקה ולא תבין איך אתה נכנס לעסקה הזאת בצורה טובה ביותר, ואיזה תקלות יכולות להיות לך, אז זה לא משנה אם אתה תחזיר 1,500,000 או 1,800,000, כי אם אתה לא תקבל את המשכנתא בסוף,
אז אין לך מה להחזיר.
כן, לא, אספר לך סיפור מאתמול, לקוח, שכולה לוקח 700,000 שקל הלוואה, אבל הוא לקוח יקה כזה, שרוצה לבדוק, והוא עשה שמות מוקדמת, על נכס בפתח תקווה, דירה שרכשו אותה מקבלן בכלל, ובשמות המוקדמת, השמאי רשם שם, שיש חריגה מההיתר, ומההיתר בנייה, בתוך הבניין, וחסר שום, הגרמושקה לא נמצאת בעירייה, כל כאלה דברים שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר,
הבנק לא יאשר את זה.
יכול להיות שהבנק יאשר את זה, אין בעיה, אבל יכול להיות שהוא גם לא יאשר את זה. מה אתה עושה? כי אם הוא ייכנס לחוזה הזה, בידיעה מראש, ופתאום הוא לא יקבל משכנתא בגלל הדבר הזה, הוא יתחייב, הוא חתם על ה...
הוא יהיה בהפרה.
הוא יהיה בהפרה, אז הוא הכניס סעיף, סעיף מטלה, לסיכום הזה שאם הבנק לא יסכים, לא ייתן משכנתא עד תאריך מסוים, בעקבות הסיפור הספציפי הזה,
לגיטימי.
אין כאן הפרה של חוזה, כל אחד לא מפוצה והולכים, כל אחד הולך לדרכו. אבל זה משהו ש... אם אתה שואל אותי, כנראה זה יעבור, לא תהיה בעיה, אבל...
מי המליץ לו לשמות המוקדמת?
אני.
טוב מאוד. חובה.
הוא, דרך אגב, הוא לא היה חייב לדעתי שמות מוקדמת. אני גם מאמין שלא תהיה בעיה באירוע הזה. דירה של 2.5 מיליון שקלים, 700,000 שקל משכנתא, הכנסות יפות, נכס בסדר. אבל עדיין פתאום זה הערה ש... זה בסדר.
אבל זה גם קלף, בוא, שגם אם סיכמת עכשיו עם המוכר על 2.5, בגלל שיש חריגת בנייה, אז לא משנה אם זה מטר, 2, 4.
אני אגיד לך איפה זה הקלף הטוב ביותר.
זה במסע ומתן אתה יכול לנצח עם זה, במחיר.
זה הקרית שאיתה הם ישנים בלילה. כי יום אחרי שהוא חתם חוזה, והוא גילה את הדבר הזה, עזוב שיועץ המשכנתאות הכי טוב, מספר אחת בארץ, ישיג לו את המשכנתא בסוף, אבל עד שהוא ישיג את המשכנתא, ומהרגע שהשמאי יגיד לו, יש לך כאן בעיה כלשהי, הוא לא ישן. תחשוב על זה. הוא לא ישן. הוא לא ישן.
נכון.
דה, כן, זה...
אז אם נעזוב רגע את התמיל, בוא ניגע אולי רגע בקבלת החלטה. וגם אני אתקשר לאיזה סיפור מהבוקר דווקא. פגשתי אם חד הורית עם שתי בנות, שגרה בדירת שלושה חדרים ברמת גן, בבניין ותיק. ובעצם הנכס שלה בערך שווה סביב 1.6 מיליון, והיא כבר מחזירה משכנתא המון שנים, נשאר לה 300,000 שקל משכנתא. עכשיו, בעצם אם היא מוכרת, עכשיו היא באיזה צומת דרכים, אם למכור, אם לשפר דיור ולתת לילדה שלה עוד חדר, אם לזכור ולהזכיר, ואני דווקא רוצה להיכנס לזה דרך כל מיני פתרונות שיש, של בעצם מימון, כלומר היום יש יכולת בעצם לשעבד חלק מהנכס, להגדיל את המשכנתא כמובן בהנחה ואתה יודע בכמה אתה יכול להחזיר, ואיך אומרים, לקבל איכות חיים טובה יותר, לאיזה מטרה שלא תרצה, בין אם תחליט שאתה רוצה לחלק את הכסף הזה ולקנות שתי דירות, או בין אם תחליט שאתה רוצה להשקיע בחול, או בין אם תחליט שאתה פשוט לוקח משכנתא יותר גדולה ורוצה ליהנות עם הילדים בבית. אז אני דווקא רוצה לשאול אותך, דווקא מהסוגיות שאתה נתקל בהם עם שיעבודים. איך בסוף, אני רוצה שתסביר את התהליך של מה קורה מבחינת אם עכשיו החלטתי, יש לי נכס, אני רוצה לקחת על חשבונו הלוואה, מה הפרוצדורה, מה התהליך, ואיך אני עושה את זה גם, כי זה גם הלוואה, כי בסוף לא כל...
לא, אחת הטעויות של האנשים, משכנתה זאת הלוואה. אני הרבה פעמים דרך אגב, אני טועה ואני אומר לכולם, כן, אז אנחנו חותמים על ההלוואה שלכם. המשכנתה, השורש שלה זה מלשון משכון, כי אנחנו משכנים נכס, אבל זה הלוואה לכל דבר. אז כן, כמו שאתה אומר, משכנתה זה הלוואה. ההליך הזה, יש כאן אבל הבדל. שאנחנו רוצים עכשיו הלוואה של 100,000 שקלים, 50,000 שקלים, או אפילו גם 200 דרך אגב, אין לנו בעיה להרים עכשיו טלפון לחברת האשראי, בשנייה וחצי הכסף בחשבון שלנו, גם בבנק, אנחנו מקבלים כל הזמן טלפונים מהסניף בנק, שמה אופר, יש לנו מבצע מצוין, פריים פלוס 3.5 לשנה הראשונה, ואחרי זה פריים פלוס 7.5, הם מוכרים לנו כסף כל הזמן, וזה הלוואות, ודרך אגב, אפשר לקבל, אני נתקל באנשים, שיש להם הלוואות פרטיות, אנחנו קוראים לזה הלוואות סולו, במאות אלפי שקלים. אין בעיה לקבל את זה בבנק, אם החשבון בנק שלך מתנהל טוב, ויש לך יכולת להחזיר, אין בעיה. אחת הבעיות הגדולות של ההלוואות האלה, שזה סוג של כדור שלג. כי ברגע שלקחת הלוואה כזאת, ההחזרים שלה, אותם 100,000 שקלים, בדרך כלל נפרסים לחמש או שבע שנים. ואז ההחזר הוא יחסית גדול, ופתאום ההכנסה שלך, ההוצאה החודשית שלך גדלה, ואתה נכנס עוד פעם למינוס, ומינוס גדל, ואתה לא רוצה שכרטיסי אשראי יחזרו. ואז מצלצל הבנק, הנה.
קח הלוואה.
יש לי פתרון משלך, קח עוד הלוואה. ואז אתה שבועיים חי באופוריה, איזה יופי, אין לי מינוס. החיים שלך לא השתנו דרך אגב, אתה עדיין תבזבז, עדיין תלך למסעדות כשניתן. ואתה תמצא את עצמך כעבור חודשיים, עוד פעם, כדור שלג מדהים. כנגד, אם אנחנו לוקחים הלוואת משכנתה, הלוואת משכנתה, אנחנו פורסים אותה לתקופה, קודם כל אפשר לקבל מן הרבה כסף. הרבה כסף, אני לא מדבר על 200,000 שקלים, חצי מיליון, 700, מיליון, 3 מיליון, אנחנו מכירים מה אפשר לקבל הלוואות
משכנתה. עד 50% בעצם משווי הנכס הקיים.
כעקרון, כמשכנתה רגילה אני מדבר, אתה יכול לקבל המון המון כסף.
אתה מדבר על הלוואה לכל מטרה.
כשאנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים הלוואה לכל מטרה, אפשר לקבל עד 50, בסוגריים, 70%. נכון להיום, עוד פעם, בגלל תקופת הקורונה, אפשרו לבנקים עד 70% משווי הנכס בניקוי ההלוואות הקיימות. ואומר, אם יש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל, יש לי משכנתה של 0.5 מיליון שקלים, עד מרץ האחרון יכלתי לגייס עוד 0.5 מיליון שקל. כלומר, 2 מיליון שקל, לחלק ל-2, פחות יתרת המשכנתה שלי, אני יכול להגדיל ב0.5 מיליון שקלים. היום אני יכול להגדיל עד 1.4 מיליון. אבל... בניגוד להלוואות סולו, שאתה, שלום בנק, אני רוצה כסף, קח כסף, פה הבנק רוצה להבין עבור מה הכסף. עבור מה הוא מוציא את הכסף. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבנק, וזה תמיד הדוגמה הראשונה שאני נותן, בא לי לטוס לווגאס ולבזבז כסף באימורים. מה אכפת לכם? יש לי נכס. זה לא. אתה לא יכול. אתה צריך להראות חובות. תראה עובר ושב עם המינוס, תראה הלוואות בכרטיסי אשראי, תראה את הלוואות בעובר ושווים שלך.
למרות שהיום עם הרגולציה הבנתי שבעצם הכל מסונכן עם בנק ישראל, בעצם כל...
כן, אבל אתה צריך בסופו של דבר, הכל מסונכן עם בנק ישראל, אבל הבנקאי רוצה לראות את ההלוואה שלך מסודרת, והוא לא צריך להיכנס לתוך הדוח BDI. הוא רוצה לראות את כל ההלוואות שלך, להבין מה היתרות חוב שלך. אם יש לך, דרך אגב, הבן מתחתן, יש בר מצווה, ואתה צריך שומע, היום זה לא רלוונטי, כי זה עושים את זה בחצר, אבל אתה צריך 100,000 שקל בשביל עזרה לטובת החתונה או הבר מצווה, תראה חוזה של האולם, תראה שום מוכחה. אתה מתכוון לקנות נכס בחול, אתה רוצה את הכסף הזה, תראה טיוטת חוזה של הרכישה בחול. אז אפשר, זה הלוואה לכל מטרה, אנחנו חייבים להגדיר את הסוג הלוואה. הלוואות האלה בדרך כלל ניתנות ל-20 שנה, לא ליותר, והן יותר יקרות. הם לא הלוואות דיור. אנחנו מכירים שאנחנו קונים דיור, אנחנו מקבלים את זה הלוואות בסטטוס דיור. הלוואות לכל מטרה, זה בדרך כלל ריבית שגבוהה בסביבות 1.5% עד 2%.
זאת אומרת, במקום 3-4 זה יכול להיות 5-6.
כן, קצת יותר, פחות מ-3-4, אתה יודע. אם אנחנו מסתכלים על פריים, פריים מינוס 6, פריים מינוס 7, פריים מינוס 8 היום בהלוואות דיור, פה זה יכול להיות פריים פלוס 2.5. זה מאוד מאוד תלוי בבנק, באחוזי מימון, בלקוח, בתקופות, בדרך כלל זה גם ל-20 שנה. אבל אני אגיד לך, תום, משפחה שנחנקת עכשיו עם 300 אלף שקל החזר חודשי, אתמול הייתה לי שיחה כזאת, 300 אלף שקל החזר חודשי, שמשלמת רק על ההחזר הזה, שום 4,000 שקל בחודש, כי הם לקחו את זה הלוואות כאלה קצרות, בואו נפרוס לכם את ה-300 אלף שקל ל-20 שנה. עזבו כרגע את עולם ההחזרים, אני קורא לזה. עולם ההחזרים לא רלוונטי. כמה נחזיר בסוף, הבנקים זה 30 שנה.
העיקר שלך אוויר, תוכל לנשום ולהתנהל, עזוב אותך עכשיו מה עוד 10 שנים.
בדיוק, תעזבו את הדבר הזה שנקרא, תתנהלו עכשיו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לקחת את זה בחשבון. ככה מתנהלות, חוץ מזה הלוואה היא רגילה לחלוטין. משכון, ביטוח חיים, הכנסות, הוצאות, איזה...
הבנק שולח שמי, הכל.
שמי, כל הדברים האלה, זה העסק.
אז אני יכול להגיד לך שבהמשך לזה בבוקר, אז כמובן פרסנו לפניה את האופציה, או בעצם לשעבד ולקנות נכס יותר טוב לאותה אישה. פתאום שהתחלנו לדבר איתה על שתי דירות, כי בסוף יש לה הון עצמי יחסית שיכול לתת לה אפשרות לקנות שתי דירות קטנות בבאר שבע, או לא יודע, או אחת בחיפה. כלומר, בסוף למענף את הכסף, אז אתה רואה פתאום את הבן אדם, לוקח צעד אחורה כזה, רגע. הוא כבר מבולבל. מהשלב הראשון שהוא רצה בסך הכל לשפר משלושה לארבעה חדרים, פתאום הוא אומר, רגע, איזה שתי דירות? אני משקיע להתעסק עם נכסים, להתעסק עם זה, לא מתאים לי. אז כמובן שזה לא מתאים לכל אחד, אבל תדעו לכם שיש את האפשרות הזאת. לפעמים ילד מתחתן, לפעמים ילד גדל ורוצה עכשיו, אתם רוצים לעזור לילד, לקנות דירה, לפעמים הכסף שלכם בקירות ואתם יכולים לעזור לו.
היום לפעמים אין ברירה, אתה יודע, אני קצת, לא רואים על השיער שלי, אבל הוא לבן. השורש שלי של השיער הוא לבן. בתקופתי שרכשו דירה אחרי החתונה, היה יותר קל למשפחה לעזור, כי המחירים היו ריאליים. היום שזוג מתחתן ורוצה לרכוש דירה, וההורים באותו יחס רוצים לעזור, הם צריכים להביא פי שלוש ממה שהם, עוד פעם, כל אחד ולגופו. פה במקרה הזה, כן, יש אפשרויות לקחת נכס, זה עזרה למשפחה, מגדירים את זה בצורה ברורה. חלק מהעניין.
מה אתה, איזה ניהול סיכונים אתה עושה עם אישה כזאת, שיש לה הכנסה יציבה, יש לה שתי בנות, כלומר, מה הדברים הראשונים שאתה שם לה מול העיניים? תראי, את צריכה לבדוק לך 2-3.
מבחינת המימון, קודם כל להבין מה ההשלכות של הנכס שהיא קונה. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו כולם מסתכלים על תשואות. אני עכשיו הולך לקחת משכנתא של 400 אלף שקל נניח, כמה זה יעלה לך בחודש, כמה שכירות את תקבלי בחודש של הנכס הזה.
גם מה הניהול סיכונים אם הוא ירק פתאום, אם יהיה לו מלאי מסוים.
אני דרך אגב, שאני עושה חישוב לשכירות, אני עושה את זה בארבע שורות. מתים מני המתווכים שאני מראה להם את זה. שורה אחת אני עושה על המחיר של הדירה, שורה אחת על המחיר של 11 חודשים. שורה שנייה, כל העלויות הנלוות.
מתווך, עורך דין, שיפוץ, טי-טי-טי.
מס רכישה. אז תשכח, מי שקונה כבר נכס כזה, יש לו מס רכישה, ברוך השם. ואז אני כאן עושה את כל השורה הנוספת, 11 חודש, לפי, כי המחיר של הדירה זה לא 400 אלף, זה יכול להיות גם 500,000 עם כל המיסוי והתוספות הנוספים. ושורה רביעית, אני מוסיף את מימון המשכנתא. כי אם לקחנו נניח 400 אלף שקל, ואני עושה משהו מאוד מאוד כללי, קשה מאוד מאוד לקמת את זה כריבית, אבל הריבית על אותם 400 אלף שקל תהיה נניח 1.5%, אז בוא נוריד את ה-1.5%, נוסיף את זה לעלויות החודשיות שלנו.
נכון.
ואז אנחנו יודעים מה התשואה האמיתית ביותר. עוד פעם צריך לזכור שאנחנו מסתכלים על משכנתא, חלק מהכסף הרי נכנס בחזרה לכיס שלנו, הוא מקטין את הקרן. כלומר, יותר כסף שייך לנו עם הזמן. אבל זה התשואה שאנחנו צריכים להסתכל. כל העליית ערך של הדירה במקרים האלה, אני אומר, זה בונוס. תיקח את הנכס, אם יש לך עכשיו 400 אלף שקל, והם שוכבים בבנק ולא עושים שום דבר, תחשוב אולי כדאי להשקיע בנכס, אפילו אם תקבל 1,500 שקלים בחודש, שכר דירה, זה עדיין תשואה יותר טובה מה שהבנק עושה כרגע.
שאלה קטנה לגבי מישהו שנמצא בתהליך הזה, והבניין שלו אמור לעבור התחדשות עירונית, והוא רגע לפני חתימה על חוזה עם קבלנים. מה קורה שכבר יש הערת הזרה של הקבלן של התמ"א 38 על זה? כלומר, אתה כבר לא יכול לקבל מימון עכשיו, הם עושים לך סטופ או ש...
וזה נושא מתקלת. חדש עכשיו, אתה שואלתי על נושא חדש של תמ"א 38.
לא בגלל התמ"א, אני אומר, בגלל הבנק, אני מדבר על המימון. הייתי עכשיו בתהליך, רציתי לשעבד את הנכס שלי, חלק ממנו, לא משנה מה. אבל במקביל מתנהל מולי יזם על תמ"א, ויש חתימות של דיירים, וגם אני חתמתי. באותו הקשר של אותה בחורה שהיא באמת חתמה על מסמכים להתחדשות עירונית. האם הבנקים מקשים? האם פ... פתאום יש התנגדות מצד החברה,
כי במקרה של תמה, ברגע שיש כבר חתימה עם היזם, אז למעשה יש כאן סוג של גורם שלישי שמעורב בעסקה. כי יש התחייבות של הדיירים, והם נותנים זכויות ליזם, והוא צריך לאשר הרטע. כשאתה לוקח משכנתה, אתה רושם הערת הזרה לטאבו. ויש קבלן שמחר אתה מחליף את הדירה, עושה שינוי, שהוא צריך להתחייב כלפי בנק המשכנתאות, שהוא אחד רושם את הערת הזרה בטאבו, שהוא אחראי על זה, כי הוא מנהל עכשיו את... כי הופכים הרי, אם אנחנו... אנחנו הרי מכירים גוש חלקה, תת חלקה. פה אנחנו מבטלים למעשה את התת חלקה, הופכים את זה ליחידה רישומית אחת, ואחרי זה עושים פרצלציה מחדש. אז יש התחייבות של החברה המשכנת, שזה אותו קבלן, לעשות רישום מחדש. עכשיו, חס ושלום, נעלם הקבלן. צריכים כאן התחייבות שהכספים הראשונים שמחולטים חוזרים לבנק המשכנתאות ולא ללקוח. יש כאן כל מיני מסמכים ש... הם לא בעייתיים. עשינו את זה, זה עוד כמה מסמכים שהקבלן צריך לחתום, אבל אני תמיד ממליץ, לפני שנכנסים להתחייבות הזאת, לקבל אישור פרטני לעסקה הזאת. אישור פרטני של מחלקה משפטית, לא אישור עקרוני, לא יש משקל. לי אישור עקרוני ל-X כסף, אלא אישור פרטני שמחלקה משפטית בדקה את הנכס, ראתה שניתן, ובדרך כלל זה להביא את ההסכם דיירים, הסכם קבלן, מסמכים, טאבו, שאלות, פה, למה הקבלן החליף את השם שלו ועם אותו מספר? כל אני, אין לכם מושג איזה כאב ראש זה, על כלום.
לגמרי.
זה על כלום.
נגעת באישור עקרוני ויש לי כל מיני שאלות, אז אתה... אני יכול להרים לך להנחתה?
יאללה, תרים להנחתה.
קשה, אי אפשר, אתה קשה. זוג צעיר, התחתן, לא משנה, החליט, כל צד של הורה החליט שהוא נותן, לזה 250 אלף, לזה 250 אלף, קיבל 500,000 שקל, זה העון העצמי שלו. מקבלים, מתקשר למטווחים, ליד 2, לא משנה מה, ומחפש נכסים, הוא כבר מחפש כבר ב-2,300, ב-2,200, כי הוא אומר, אולי כבר ירדו ל-2. הוא בעצם עושה את התחשיב בעל פה, שיש לי 500 אלף, הבנק ייתן לי 75%, זה 2 מיליון, דהיינו, הבנק כבר ישיר לי 1.5 מיליון, והוא יוצא לתהליך. עכשיו, אני, בזמן האחרון, דווקא בקורונה, לפחות אנחנו מקבלים, אל תדאג, יש הכנסות מסודרות. זה משהו כזה קבוע. אל תדאג, אני, הבנק יאשר אותי. אל תדאג, הבנק יאשר אותי. אל תדאג, הבנק. האם, בנושא של אישור עקרוני, שכמובן צריך לקבל אותו לפני שבכלל מתחילים לחפש, אבל בהנחה, ואחד כזה אומר, אל תדאג. האם היום הבנקים, בגלל תקופת הקורונה, בהנחה ואותו זוג, שלפני 3 חודשים חשב שהוא יקבל 1.5 מיליון ככה בקלות. האם היום הבנקים מסתכלים על זה קצת אחרת, הם עושים יותר בעיות, מבקשים, מקשים את התנאים, מעלים את הריביות, מה המדיניות?
בוא נתחיל קודם סדר ברשותך. אישור עקרוני לא דיברנו עליו, נכון?
לא.
לא, לא דיברנו. אתה יודע מה זה אישור עקרוני לדעתי?
אני יודע.
המאזינים לא יודעים. זה כסתח אחד שלם. זה נייר A4, ששווה, אפשר לחלק אותו ל8 חלקים ולעשות מנו ניירות ממו. זה לדעתי אישור עקרוני. אישור עקרוני בא ואומר, כעקרון בדקנו את מה שסיפרת לנו, ואנחנו מוכנים להעמיד ברשותך משכנתה של 2 מיליון שקלים, 1 מיליון שקלים, 500,000 שקלים או 200,000 שקל. הרי שאנחנו מצלצלים לבנק, ודרך אגב היום אישור עקרוני אתה יכול לעשות טלפונית, באינטרנט, דיגיטלי. הכל. אתה יכול לרשום שם שאתה מרוויח איקס כסף.
אבל הכל לא מגובה ב...
שום דבר, עזוב, גם אתה יודע מה, הלכתי לפקיד בנק בבנק, לא משנה איזה בנק, הראיתי לו את התלושי מזכורת שלי. יש לי, קיבלתי אישור עקרוני, היום במחיר למשתכן, הדרישה לבוא עם אישור עקרוני לחתימה על החוזה. עכשיו סתכל, מחיר למשתכן, אתה חותם על החוזה עכשיו, בחלק מהפרויקטים עדיין אין יותר בנייה, אתה לא יכול לקבל משכנתה. ביום שאתה רוצה לקחת, קיבלת אישור עקרוני, הכל טוב ונחמד.
מה, עוד 2-3 שנים?
הגעת עוד שנה, עזוב, עוד שנה.
כן.
בינתיים, פיתרו אותך חס ושלום במקום עבודה. מסתבר שאשתך גם לא יכולה לקבל ביטוח חיים, כי גילו לה איזושהי מחלה כלשהי לא עלינו. גילו לה סקרת.
הכל מתהפך.
הכל מתהפך. הריביות דרך אגב בנק, שבאישור עקרוני היו נניח 3%, פתאום קפצו ל4-5%. כל האישור העקרוני הזה לא שווה לכלום. כי הבנק באותו מועד, דרך אגב, גם על הדרך לקחת גם קצת הלוואות, כי אשתך היא לא עבדה, כי היא נהייתה חולה, אז פתאום יש לך גם התחייבויות נוספות, מה שלא היו לפני שנה שקיבלת את האישור העקרוני. האישור העקרוני בתכלס, הוא סוג של כסתח. הבנק באישור העקרוני, הדבר היחיד שהוא עושה בדיקה, גם כן, לא כל הבנקים, לראות אם אתה בסדר. ב- בכללי. לראות אם אתה בסדר, נותן לך סוג של תגובה, כי ביום שאנחנו מושכים את הכסף, הליך משיכת הכסף, שהגענו לבנק לחתום על המשכנתא, אנחנו צריכים להביא תלושי משכורת התקנים, צריכים להביא עובר ושב התקנים. עכשיו, אם בדרך קרה לנו משהו, סיפור דרך אגב שהיה לי בבאר שבע, לקוח מבאר שבע, מגיעים לעשות אישור עקרוני, אישרנו הכל, הכל, עברנו את כל התהליך פרפקט. מגיעים לבנק, היום יש לך את החיווי אשראי. התהליך הראשון שעושים בבנק, בודק את תעודת זהות, חיווי אשראי, יוצא לאור אדום. הלקוח יושב, מה אור אדום? מה הבעיה? מסתבר שנהיה לו בחודש האחרון, ממש, פתחנו, הכל עבד בסדר, עיכול משהו מועצה מקומית בצפון, שהיה על אבא שלו, אבל הוא רשום על הדירה, משהו מורכב של כפרים כאלה. העיכלונות החשבון, הוצאה לפועל. בא הבנק אומר, אתה לא מקבל שום דבר.
זה סרט.
הבן אדם...
והוא לא ידע מזה בכלל.
הוא לא ידע מזה אפילו. הבן אדם קיבל חום. אומר לך, בשעה שהיינו בבנק, נעלם לו 7 שנים מהחיים. הזכין ב7 שנים. סיימנו את ה... לא היה יותר מדי מה להיפגש. הוא רץ למועצה המקומית, הסדיר את הדברים, קיבל אישור מעורך דין שזה היה טעות. הפעלנו מחלקה משפטית של אותו בנק בשביל להראות להם שזה לא קשור אליו. כי עכשיו לך תתקן כזה דבר שנמצא ב-BDI. קיבלנו אישור מיוחד, ואז השתחרר הכסף. כלומר, אנחנו מסתכלים על ההליך תקין. בשנייה האחרונה קרה לך משהו? כל האישורים העקרוניים שיש לך בעולם לא יעזרו.
אז אמורים בעצם לעשות אותו פעמיים, פעם אחת בשביל לוודא עקרונית שאני זכאי, פעם שנייה רגע לפני העסקה?
האישור עקרוני, אני אומר nice to have. זהו.
יש לך אחלה מאמר, nice to have, must to have, באתר שלך.
לא, או must to have או nice to have, אני לא זוכר איך קוראים לו. אני חושב, קראת המאמרים שלי, וואו, איזה כיף.
אני קצת למדתי עליך, אתה עשיתי שורי בית.
זה nice to have, אבל לא must, כי... בסדר, אתה יודע, אם אתה בן אדם...
אז למה עורכי דין מתעקשים על זה?
כי זה כסתח.
כיסוי, אה?
כי אמרנו, הנה, כן, קיבלת אישור עקרוני, אני לא אשם שעכשיו הפסקת לעבוד וכו'. לגבי נושא הקורונה, מה שקרה בתקופת הקורונה, הרבה אנשים יצאו לחלטים, הרבה אנשים יצאו להבטלה, ופתאום יש התחייבות, התחייבויות כאלו אחרות. ראינו שבחודש מרץ, כולם רצו לעשות ביצועים. ביצועים של חודש מרץ 2020, בין הגבוהים ביותר בבנקים. כי אנשים עוד, לא, ברגע שאתה עובר את העשירי לחודש, אתה צריך להביא תלוש שכר. עכשיו, כולם רצו להביא אישור עקרוני. לעשות את המשכנתא בפועל. עכשיו, דרך אגב, once משכת את הכסף של הבנק, נניח יש לי הלוואה של 2 מיליון שקלים, מיליון שקלים, משכתי 250 אלף שקל בפעימה הראשונה, בפעימה השנייה שאני מושך, אף אחד לא בודק אותי. תפסיק לעבוד.
המשכנתא נכנסת לפועל, או once משכת הפעימה
הראשונה? ברגע שהמשכנתא התחילה לחיות, זהו, סיימת את ההליך שלך עם הבנק.
פותרת, זרקו אותך.
זה לא מעניין את הבנק, זה לא מעניין את הבנק. הנכס התמוטט, אסוף. פשוט ככה, זה מדהים. יש לי סיפור, אבל זה לא סיפור לפה, זה סיפור בשעת ערב מאוחרת, לגבי הדבר הזה. אבל זה סיפור, כן. שמע, כל עוד המשכנתא משולמת, ואתה יודע לשלם את זה, אז זה בסדר. אבל, once זה... עכשיו, שאנשים... מה שקרה אחרי זה, היום הבנקים מבקשים, אם אתה בחלט, תן לנו אישור שאתה חוזר למקום העבודה לאחר החלט, ואז הם מתחשבים בהכנסות לפני החלט. אם אתה בהבטלה, זה קצת בעייתי. הם לא אוהבים את זה. עכשיו, אם שני הזוגות נמצאים במצב, היה לי עכשיו לקוח שאמרתי לו, אדוני, אתה לא יכול להתקדם, כי שניהם עובדים במלון. ושניהם לא עובדים עכשיו.
זה תחומים מסוכנים לבנק.
זה תחומים עוד יותר מסוכנים. לא תגיד לי, עובד בחנות, שכנראה החנות ייפתח, או מלונות, אף אחד לא יודע מתי זה ייפתח בחזרה. כלומר, יש כאן איזשהו תחום מאוד מאוד מסוכן, פה הבנקים לא ישרו להם. אלה הם כן יביאו ערבים. ואז נכנס העולם של הערבים. לגבי הריביות, היום הריביות חזרו ל... ביום של המשכנתא כולם הקפיצו ריביות. סליחה, של הקורונה, כל הבנקים הקפיצו ריביות, יפה. כי הם אמרו, יש סיכונים. בסוף זה הריבית זה סיכונים. אבל הם מאוד מאוד מהר חזרו. כעבור 3 שבועות הם כבר ירדו, וחודש הם ירדו לשפיות. אפילו לתקופה, אנחנו בריביות יותר טובות מה שהיה קודם.
מה זה קודם? כלומר, אם אני לקחתי הלוואה לפני 2 אז שווה לי לבוא לבדוק ולמחזר אותה אולי?
אני חושב שכן.
כי הריביות עכשיו טובות יותר?
אנחנו בריביות מצוינות. אני אומר לך, הריביות שהרבה הרבה הרבה זמן לא ראיתי. אני מסתכל אישורים קרונים שהוצאנו לפני שנה ועכשיו, ממש הבדלים של 0.5%. לא יודע אם כדאי למחזר דרך אגב היום משכנתאות, אם נלקחו לפני שנה, כי לפעמים יש לנו כנסות, אתה יודע, כל הדברים האלה, לא תמיד נכון, אבל כשנדבר על עולם מחזור, תזכיר לי, אז אני אסביר לך איך נכון לבדוק את המחזור.
אני סכן לשמוע את הסיפור שלך לשעת לילה.
זה לא, אז אתה יודע...
סיפור קרית.
לא, זה לא סיפור לרדיו, אתה יודע, בוא נשים שום הפסקת שיר ואני אספר לך את הסיפור הזה, אתה רוצה?
מקובל.
יאללה, כמה דקות של שיר, יאללה, רגע, למה זה לא נכנס לי השיר? שנייה. יאללה, כמה דקות של שיר, אני אספר לך את הסיפור.
אתה משאיר את המאזינים סקרנים?
אין ברירה.
Yeah.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן. מערך, נראה לי שאני מתארח כבר. מראיין אותי תום הרוש, מעניין עם תום.
נפלא, נפלא. הנה גם אנחנו בפייסבוק שלי, בלייב, אז אנחנו.
כן, כן, הכל חי, הכל חי כאן. זה...
אי אפשר לטעות, תיזהר לדבר שטויות.
אני משתדל שלא. דרך אגב, אתמול גם העליתי מאמר בוואלה על בנייה ושיפוצים. מאוד נרחב. מה שצריך לעשות בבנייה פרטית ושיפוצים.
על הגיוס של הכסף בשביל זה?
כן, כן, כן. מי שרוצה לגייס כסף... דרך אגב, אתה יודע...
אולי הפכת להיות שיפוצניק, אני לא יודע.
לא, לא, אתה יודע מה הטעות הכי גדולה בכל הנושא של בנייה ושיפוצים אצל אנשים?
אני אשמח ששתף אותי.
הבלתי צפוי. אנשים שוכחים שיש להם כל מיני בלתי צפוי. בונים תקציב, נניח 1,200,000, 1,300,000.
כן.
ואז מגיעים בפועל ומגלים שהם סוגרים את זה ב-1,600,000. הבעיה האחרת הגדולה, שהם שולחים להוסיף גם את המע"מ.
עובד בשחור, מה?
לא, לא, עזוב את השחור, אבל אנשים, אתה מכיר את הקבלן, והקבלן מגיע לך ונותן לך את המחיר, והדלתות זה המחיר, והזה זה המחיר, ובסוף זה שולחים לספר לך על המע"מ. ואז אתה צריך להוסיף את המע"מ, ושכחת להכניס אותו פנימה, זה 17%. אז...
אם כבר פתחת סוגריים על זה, אז עוד משהו קטן שאנשים לא שמים לב אליו, זה שהם משפצים, אז נגיד לא משנה, נגיד השיפוץ על ה-200,000 שקל. ובגלל שהם לא רגילים לקבל חשבוניות, הם לא מבינים שזה יבוא להם בהפוכה, כי הרבה פעמים כשאתה מוכר נכס, הרבה פעמים להשקעה, ההוצאות הנלוות שלך, לא משנה, שיפצת, שילמת להם את הווך, העורך דין במחירה, העורך דין בקנייה, עלויות, הכל, זה חלק מההוצאות. אז בסוף אם אתה מביא הוכחות ששילמת לשיפוץ, ללא משנה מה, אז בסוף זה מתכזז לך.
הוצאות שקשורות להם.
לנכס.
יש לנו מס שבח. מס שבח זה אומר, קניתי נכס במיליון שקל, מכרתי במיליון וחצי, עשיתי רווח של חצי מיליון שקל. עכשיו, כמו עצמאים דרך אגב, אנחנו צריכים להראות הוצאות שקשורות לעסק.
נכון.
שיבחנו את העסק בשיפוץ, במערכת מיזוג אוויר, חדשה, דלתות, כאלה דברים. אנחנו מכניסים את זה לתוך הדוח הוצאות.
נכון.
ואז המס הוא לא יהיה נניח על חצי מיליון שקלים, הוא יהיה נניח על 300, על 400. זה שווה כסף, אבל...
עוד כן. סיבה למה לא לעבוד בשחור.
גם היום אפשר לעבוד בשחור כבר.
טוב, אז דה. אנחנו הולכים לגעת במה עופר?
לא יודע, הרשימה אצלך, אני הקטע מומחה, אתה יודע.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני אגיד לך, אנחנו דיברנו על זה קודם בהפסקה, אנחנו דיברנו על לוח תשלומים. הרבה פעמים אנשים מכניסים את עצמם לפינות, הרבה גם עושים את זה כמו שצריך, אבל זה משהו שהוא מאוד כואב. אם התחייבת לאיזה קבלן פתאום למיליון שקל, ובטעות לא מכרת את הבית שלך, ואתה... בטח עכשיו שכל אחד, כל אחד מהקונים היום מחפש רק איך לשחוט, סליחה על זה, איך אני מוציא את העסקה הכי טובה, אסור לך להיכנס לסיטואציות האלה. אז...
סיפור מאתמול בערב?
רק... רק אם הסיפורים שלך הם במסגרת של 24 שעות. אם זה לפני שבוע, לא מוכן לשמוע.
לא, לא, פחות מ-24 שעות. סיפור מאתמול בערב, עורכת דין שאנחנו מכירים אותה שנינו, במקרה, מהרצליה, מרימה עליי טלפון. אופר, יש לי לקוחות שעכשיו רוצים לרכוש נכס ב-2.8 מיליון שקלים. יש להם נכס ברשותם של 2.2 מיליון שקלים. העסקה יחסית מהירה, כי הם אמורים לקבל את הנכס החדש, הנרחש, לקראת דצמבר. למה אני אומר מהירה? כן, זה חצי שנה. זה לקנות, למכור חצי שנה. ואין להם הון עצמי דרך אגב, אין להם שקל נזיל.
אז הכסף שהם שמים בעצם דאון פיימנט, זה בעצם על חשבון הנכס שלהם, הם לוקחים איזה גישור או משהו?
עכשיו יש להם נכס, על הנכס שלהם יש המשכנתא של 850. וצריכים לגייס כסף מהנכס הקיים. צריכים להגדיל, לקחת משכנתה על הנכס הנרחש, ואחרי זה להחזיק את האצבעות שהנכס הקיים ימחר בזמן בשביל לסגור את העסקה, וכל זה תוך חצי שנה.
פעם הבאה לשידור, תביא לי בבקשה לוח ודף וטוש, שאנשים יהיו איתנו במספרים.
המשרד שלי דרך אגב מלא דפים, מלא דפים, כי כל פעם, אני כל הזמן רושם...
סימולציה, סימולציה.
כן, להכניס את המספרים, לדעת מה פה... עכשיו, בתכלס העסקה הזאת עסקה נחמדה. כי הזוג הזה, בפועל, המשכנתה, אם אני מוכר להם את הנכס וסוגר את המשכנתה הקיימת שלהם, חסר להם כל המיליון 300. זה משכנתה סטנדרטית בהרצליה. לא הלכנו. אבל צריכים לבנות זה בצורה, בגן תשלומים מאוד מאוד טוב. יש לנו יזם בצד השני, בהרבה מקרים זה מוכר, שהוא כבר גם כן מגלגל עסקה נוספת.
נכון, הוא גם מתחייב, הוא גם צריך עכשיו להעביר פתאום עוד מיליון שקל לצד ג' והוא תלוי בך.
בדיוק, יש לנו על הדרך אולי בנק משכנתאות אחר, שני עורכי דין בדרך כלל, ואקסטרות. האקסטרות זה יכול להיות פתאום אתה מגלה הלוואות, פתאום אתה מגלה הכנסות למסודרות, כל מיני כאלה דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
את זה רואים במכתב כוונות שהמוכר מוציא? או איפה רואים
את
זה? אתה מדבר על היתרות של הקונה.
לא, כשאתה, אם יש על הנכס שאתה רוכש משכנתא, זה אתה רואה את זה במכתב כוונות, זה אחד מאוד מאוד קל לראות, כי בנסח טאבו מופיע
הסכום הלוואה המקורי.
הסכום הלוואה המקורי, דרך אגב, אתה יכול לצאת, גם היום בצ'יק צ'ק, כל אתר אינטרנט של בנק, אתה יכול לראות את דוח יתרות המשכנתא. אתה לא, את המכתב כוונות, זה למעשה לטובת סגירת המשכנתא ורישום הערת, אם אתה סוגר מבנק אחד לבנק השני, ורישום הערת הזרה, לדרגה שנייה זה נקרא, אם אנחנו עושים סגירות. בשביל זה אתה צריך מכתב כוונות בתכלס, אבל לטובת החוזה אתה לא חייב במיידי. מספיק דוח יתרות לסילוק משכנתא עדכני.
אז כל האתגר הוא בעצם לבנות את הלוח תשלומים הזה שיהיה בק
טו בק. בדיוק. עכשיו, במקרה כזה, אם אני אתן לך את הלוח תשלומים, זה גיוס עד 50% מהנכס הקיים.
שהוא 2.85 או 2.85 זה הנכס הנרכש?
2.8 זה הנכס הנרכש, נכס קיים זה 2.2. זה אומר 250 אלף שקל. אחרי ששילמנו 250 אלף שקל, אנחנו צריכים לגייס 70% מהנכס הנרחש, שזה בערך 1,900,000. ואז יש לנו פער עד של
2.8.
עד ל-2.8, שזה
700 אלף שקל
בערך. לא, 2.5, 900, שבערך הוא 700 אלף שקל, שיכנסו עם המחירה של הנכס. כלומר, זה הפערים שיש לנו.
עכשיו, הבור שאני יכול להיכנס אליו, זה אם בטעות לא מכרתי? אם בטעות התעכב לי, אם בטעות הקונה שלי פתאום.
כאן אני והעורך הדין ישבנו אתמול, ואחרי זה היא דיברה בצורה, הסבירה את זה ללקוח וליזם, והיזם אפילו אמר, אין לי בעיה שתדחו לי תשלום בשלושה חודשים.
מעולה.
כלומר, הוא יודע, במקום לקבל את זה, הוא אומר, אוקיי, נותן לכם עוד שלושה חודשים גרייס כאילו. זה הסיפור.
בלי שזה יהיה הפרה כמובן.
בדיוק. ואחרי זה, דרך אגב, אם יש הפרה, אתם תוכלו למכור, אין לי התנגדות שתמכרו את העסקה למישהו אחר. כלומר, אין בעיה בלי פיצוי מוסכם וכל הדברים האלה. ואז בנינו למעשה לוח תשלומים שאנחנו יכולים לעמוד בו. עכשיו צריכים כמובן לאשר את הכל, כי בלוח תשלומים כזה יש לי בנק אחד.
זה תכלס הלוואה של 2.8. לא, בלי כסף, אין עון עצמי.
לא, זה הלוואה יותר נכון של 2.2 כמעט. זה 2.2. כי מצד אחד יש לנו, אנחנו צריכים למשקן נכס, להגדיל את המשכנתא על נכס אחד, אתה צריך לעשות שמאות, אתה צריך למשכן, אתה צריך לראות שזה עובד. צד שני, אנחנו צריכים לקחת הלוואה נוספת.
מהנכס הנרכש.
מהנכס הנרכש. עכשיו, שימו לב, אנחנו לוקחים כאן 70% מימון, שזה 1,900,000 בערך, אבל בפועל הם צריכים רק 1,300,000. אז את ה-660 האלה, אנחנו, את ה-600,000 שקל הגאפ הזה, אנחנו פשוט עושים אותו מראש, מסלול קצר, ידוע שאנחנו תוך שנה, שנה וחצי, סוגרים עם כספים שימחרו מהנכס. כלומר, אנחנו עושים כיסוי. זה הסיפור שם בעסקה.
וחשוב לשים לב לזה כדי שלא יהיה כנסות, שלא יהיה כל מיני דברים.
כן, לא, זה גם נכון. יועץ משכנתאות טוב צריך לדעת לעשות את זה נכון ולסגור את זה. אבל חייבים לראות את כל הפאזל, איך הוא מסתדר. עכשיו, הרבה פעמים יש פאזלים כאלה בלוח תשלומים, שמספיק שיש לנו שיבוש של אחד המקרים, ואנחנו נופלים, אנחנו מרסקים את הלקוח.
מה הכוונה שיבוש?
מספיק שהנכס בעייתי להימחר, מסתבר.
אוקיי.
מספיק שהשמי...
הנכס הנרכש, או הנכס שהם משאבדים.
הנכס הקיים. הנכס הקיים, מסתבר שלא יודע, יש שם הערת...
הם קנו אותו עם איזה חריגה ושכחו.
חריגה, אז אפשר, אתה יודע, הבנקים לא בדקו את הדברים. אתה קונה נכס מקבלן, ויש לך, ואתה מקבל משכנתא בלי שבדק את זה שמי, התאמה ליתר, חריגות כאלה דברים. פתאום אתה מוכר אותו, מגיע שם, יש כאן זיהוי לא נכון של הדירה, זה קורה.
נכון.
במקרה הזה, יש כאן בעיה למכור את הנכס, אז מספיק שההכנסה קצת נמוכה בסיפור הזה. כל על הקסקס לפעמים, שהכל על הקסקס, כמה שזה נראה ורוד וטוב, אסור לסגור את זה עד שאנחנו לא נעולים, כן עם אישורים עקרוניים דרך אגב, אבל עם כולם ביחד, ולראות שהעסק הזה עובד טוב.
מה קורה בסיטואציה שבה הצלחת כבר, נגיד, לאשר את התנאי תשלום האלה שאותו קונה שלך, אתה יודע שהוא יכול לעמוד בו. מצד שני, עומד בעל נכס שפתאום לא משנה, נפלה עסקה שהוא תכנה לקנות, הכל משתבש, זה אפרופו סיפור מאתמול בערב, הכל משתבש, והוא מחליט שהוא לא צריך בתשלום השני 400 אלף, הוא חייב מיליון שקל. האם הבנקים, כלומר, כל עוד זה במסגרת עד 50% או עד התקרות שהבנק מאשר מנכס קיים ומנכס נרכש, אז הכל בסדר? כלומר, אם זה יהיה 300 או מיליון, כל עוד זה במסגרת ה...
אם אנחנו לוקחים במקרה, בואו ניקח את הספציפי. במקרה הזה אנחנו פותחים מסגרת אשראי של 70%, שזה 1,900,000 וקצת. ספציפית, אנחנו נמשוך את זה כנראה בשתי פעימות. אתה יכול, הבנקים פחות מעניין אותם דרך אגב.
איך אתה משחק עם זה?
איך אתה משחק? אם יש לך ליווי בנקאי, או אם יש לך הערת הזרה, או כאלה דברים.
זה רק בחדש.
כן, לא, אם יש לך דרך אגב, אתה קונה את זה מיד שנייה, ואתה מסדיר את זה בהסכם, אז אין לך בעיה לעשות, מקסימום אתה עושה תוספת להסכם, ושינוי מקובל על שני הצדדים, שיהיה מסודר. אם אין לך ליווי בנקאי, אז לפי קצב התקנות הבנייה, זה לא יעזור, אבל פה לא אמורה להיות בעיה. וואנס פתחת את המסגרת אשראי, המסגרת עומדת לרשותך.
עכשיו, בהמשך למה שדיברנו קודם, אתה אומר, וואנס קיבלת את האישור, רוץ עם זה, תמשוך את הפעימה הראשונה כדי לקבע את הריביות, כי אתה חושב שהם עוד יעלו, ירדו, מה יקרה פה?
שנייה, לפני שאני עונה על זה. צריך לזכור שאם תכננו לקחת 300 אלף שקלים, אנחנו אמורים לשלם בהחזר החודשי את הערך היחסי של 300 אלף שקלים. היום נניח זה מסתדר לי בסדר, כי זה בסך הכל 1,000 שקלים החזר חודשי נניח, או 1,200. פתאום הקבלן משנה לי את זה ודורש ממני 1,000,000 שקלים או המוכר, זה אומר שיכול להיות שפתאום החזר החודשי שלי הראשוני, שתכננתי 1,200, זה יהיה באזור ה-5, 4,800, אתה לא איך בנינו את זה. וזה אומר שיכול להיות מבחינת הזרמית, אני צריך איפשהו לחסות את עצמי. אז או שתדרוש עוד הנחה, כי הקדמתי לך תשלום, ותתרגם אותה לעלויות החודשיות או מה שזה לא יהיה, או שתתכונן או שתגיד לא. צריכים לקחת את זה בחשבון. כי גם הלוח תשלומים שאנחנו עושים אותו, צריכים להכניס לו כמה כסף כל חודש הולך להיות אקסטרה. שזה, לא ישרתם שלנו 7,000 שקלים דרך אגב, ומחיר למשתכן נניח, יש לי עכשיו זוג שליוויתי אותם, לוקחו שם הלוואה של 1,300,000 אם אני לא טועה, אז הם לוקחים עכשיו 300,000 שקלים, אבל לקחנו להם את זה, ואנחנו יודעים כמה כל פעימה אקסטרה לתשלום החודשי. עשינו שהמשכנתה מאוד מורכבת, אבל אני קורא אותם, ממש ככה, אבל בתשלום האחרון, דרך אגב, נעלם להם חלק מהכספים של התשלום הראשון, בגלל תקופות, אז זה יוצא להם בסדר. לגבי מה ששאלת אותי, השאלה הייתה, האם לקחת משכנתה עכשיו?
הפעימה שתלך בדיוק.
צריך לזכור, לא תמיד אפשר למשוך משכנתה. אני מכיר את הזוגות המדהימים האלה שבאים אליי, ובוא, היינו בבנקים, ובדקנו, וקיבלנו ריביות, ואני אומר להם, ומתי אתם צריכים את המשכנתא? אין עדיין היתר בנייה. עדיין לא חתמנו חוזה. כל עוד לא חתמנו חוזה, אין היתר בנייה, או אין ליווי בנק, או שאנחנו לא יודעים את המועדים המדויקים של משיכת הכסף, אין מה לעשות מסע ומתן על ריביות. הריביות נקבעות ביום שמשכנו אותם. האישור העקרוני הוא תקף ל-45 יום בדרך כלל, תלוי בבנקים, אבל הריביות בו, באישור העקרוני תקפות ל-24 יום, בנק לאומי קצת יותר, יש תוקף לריביות של אותו יום. אם עברנו את התוקף של הריביות והריביות השתנו בשוק, זה גם ישתנה באישור העקרוני ובאישור של המשכנתא. ואם לא משכנו את הכסף, כי אנחנו לא יכולים, זה לא יעזור לנו. זה לא יעזור, אתה יודע, אנחנו...
האישור העקרוני לא היה תקף ל-12 יום או 24 יום?
הוא היה פעם תקף ל-14 יום, ושינו את זה ל-24 יום. בעקבות הקורונה, הראשונים שעשו את זה בנק לאומי, שינו את זה ל-30 ומשהו יום. אם אני לא טועה, באמת האישורים תקפים לאורך זמן, הריביות שם תקפות, שזה יתרון ענק, אבל זה אומר שאתה צריך למשוך את הכסף. זה שהגעתי לבנק וחתמתי, היום אתה בבנק חותם, עוד פעם, תולי בבנק, אבל אתה צריך איזה לרוץ להחתים את המוכרים, כתבי התחייבות.
הרשת הרעות, הכל נכון.
צריך לעשות רישום מערת הזרה, צריך פיתוח חיים, וצריך טאבו אמרנו, מה יש לנו עוד? ולחזור לבנק אחרי זה עם כל החומר, ואם יש לך עורך דין מעצבן, גם לצד השני, שהוא יש לו שאלות וכל מיני דברים כאלה באמצע, אז אנחנו, זה יכול להתעכב. זה יכול להתעכב, אני... לא חסר מקרים שפתאום, אתה יודע, דירה מקבלן, והיזם לוקח לו זמן, כי הוא... יש לו זמן, לא מעניין אותו. הוא איבד את זה, היה לי. כולנו למודי ניסיון בדברים האלה, ואז הריביות לא תקפות. המנצה שלי תמיד, קודם כל, אם אנחנו רוכשים דירה מקבלן, ויש אפשרות למשוך את הכסף, תלוי בתזרים, תמשכו כמה שיותר כסף עכשיו. חסכנו מדד תשומות בנייה, חסכנו עלייה של המע"מ. שקונים מקבלן, המחיר כולל מע"מ, לפי המע"מ הנוכחי. אם חס ושלום המע"מ יעלה, מה שלי קרה ב-2003, רכשתי דירה, דרך אגב, הוא עלה, אני לא זוכר אם הוא עלה מ-16 ל-17, אני כבר לא זוכר מה זה היה, או שהוא ירד אחרי זה, יש אירוע נדלני, יש אירוע שעולה לכם כסף, על יתרת הכסף שלא שולם, שלא יצא בגינו חשבונית, אתם מוסיפים פתאום 1%, או 0.1 שזה לא יהיה, וזה יכול להיות 10,000 שקלים, 20,000 שקלים זה כסף, ועולם הריביות. הריביות יכולות לרדת ולעלות. אין לי מושג מה יקרה. אין לי מושג אם עוד ירדו למטה. אין לי, אני יותר מאמין שהם יעלו. לכן, ברגע שמשכת את הכסף, קיבלת את הריביות לעכשיו. התחלת לשלם. עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי בזוג. אם הזוג יש לו הכנסה יפה, גרים אצל ההורים נניח, אין בעיה לשלם משכנתה כבר עכשיו, שיחו את הכסף. תיכנסו לדירה בעוד שנה, בעוד חצי שנה, כבר שילמתם חלק מהכסף, בכל מקרה אתם צריכים לשלם את זה.
נכון, תקדימו כבר, תתחילו, תתעדכו מזה.
דרך אגב, אני תום אומר להורים, לזוגות האלה, שגם אם הם לא יכולים למשוך את המשכנתה עכשיו, אני אומר להם, רגע, המשכנתה שלכם הולכת להיות 6,000 שקלים בחודש, עכשיו אתם לא שולים משכנתה, כי אתם גרים אצל הורים, אנחנו לא יכולים למשוך כי אין לנו יותר, תתחילו עכשיו כל חודש להפקיד 6,000 שקל הצידה. לא שישאר בעובר ושב, הצידה. תתחילו לדמיין שיש לכם משכנתה מעכשיו. תתרגלו. תתרגלו. שביום שבוע המשכנתה, מאיפה אני מגייס 6,000 שקלים? אני לא חושב על זה, כי אתה יודע, אנשים חיים, ונגמר החודש, נשאר 2,000 שקל.
מיישמים בפועל?
מיישמים. אני חייב להגיד לך שיש זוגות שמיישמים, ומרבה הזוגות האלה שאנחנו מדברים על טווחים של פתאום חצי שנה, או שנה שנפגשתי איתם, ואז אני חוזר אליהם בשלב של המשכנתה, אומרים לי, אופר, איזה מגניב זה, פתאום יש לנו 50-60 אלף שקל חיסכון.
שנה פתאום 5,000 שקל בצד, ברור.
כן, ופתאום הוא לוקח את הכסף הזה, וקונה לו עוד מוצר חשמל, או שזה מוריד לו קצת המשכנתה. זה משהו שגם עזרה, אבל זה גם פסיכולוגית, וזה לא מקשה עליו. כי בסוף, אתה יודע, עוד פעם, עכשיו אנחנו בתקופת קורונה שפחות מוציאים כסף, אבל בשוטף, בן אדם רגיל להוצאות קבועות. אין אם כן אתה עושה קניות מטורפות או משהו ספציפי, אבל מרבית ההוצאה, תסתכל גם עליך, אני מאמין שמרבית ההוצאות הן פחות או יותר אותו דבר. כרטיסי אשראי כל חודש, אותו סכום. ימינה, שמאלה, אבל פתאום תבוא משכנתה 4,000 שקלים. איפה רגע אני מגרד את ה-4,000 שקלים האלה? תתחילו להתרגל עוד הרבה קודם.
יש לנו קצת זמן לדבר על מימון קצת לעסקים ו...
יש לנו שום 3-4 דקות.
מה אתה אומר?
כן, הזמן אף.
טיזר לפעם הבאה. אולי ניגע בהמשך לתנאי תשלום, אולי ניגע קצת בהלוואת בלון או בגרייס, כלומר בהקשר של... או שזה גם אתה אומר...
לא, לא, שמע.
אני צריך פה עוד 3 שעות לזה.
אני אישית אני שונא גרייסים ושונא בלונים. סופו של כל בלון להתפוצץ כדברי המשוררת, הסופרת מרים רות. כשאנחנו לוקחים הלוואת גרייס או הלוואת בלון, צריך לזכור, אנחנו מזכירים כסף. זה כמו הזכרת רכב, רק שברכב אתה לפחות נוסע מבזבז את הקילומטראז'. פה לקחתי 500,000 שקל בבלון, אני צריך להחזיר לבנק, 500,000 שקל, בצווח הזה שילמתי X ריביות כל חודש, שזה בסדר. לקחתי כסף, אני יודע שאני צריך לסגור, צריכים להכניס את זה לתחשוב של העסקה.
גרייס תמיד, או בלון, תמיד מתקבל על בסיס נכס קיים?
בדרך כלל כן. בדרך כלל, הרי מה זה בלון? לקחתי הלוואת בלון, והוא צריך לסגר, הוא מתפוצץ, אנחנו צריכים לסגור אותו. בדרך כלל על בסיס נכס קיים, קרן השתלמות, הבנק אוהב לראות על איך אתה סוגר את העסקה הזאת. אל תבוא אליי בסוף התקופה של הבלון ותגיד לי, שמע, בנק יקר, אני רוצה בבקשה...
עוד הערכה של עוד שנה, כי אני...
עוד הערכה של עוד שנה. דרך אגב, יש לי כזה פרויקט שמתעכב כמעט בשנה. אז אנחנו צריכים להביא אישור מהקבלן שהדחייה של הפרויקט נסגרת, כי הם מוכרים את הדירה שלהם. אבל יש כאלה שלא ימכרו פתאום את הדירה, ואז יגידו, אמרת שאתה מוכר דירה, עכשיו אתה רוצה להפוך את הבלון להלוואת משכנתה רגילה, אין בעיה, נכניס לך בריביות. כי זה סמי לכל מטרה, סמי עשית קומבינה כאן.
בקצרה, יש איזשהו עומדן של ריבית על כל מיליון שקל, על כל 100,000 שקל בהלוואות גרייס?
לא, לא.
כאילו, אתה אומר, לקחתי עכשיו...
לא, יש הבדל בין גרייס לבלון. בלון, לקחתי 100,000 שקל, אני יודע שאני סוגר אותו בעוד שנה, שנתיים, שלוש, עם 100,000 שקל או מיליון שקל ממכירת נכס או מקרן השתלמות. כלומר, זה, כמו שסיפרנו מקודם על הזוג הזה, הם צריכים 1,300,000 בנטו, אבל הם מסגרו, הם צריכים בתכלס יותר כסף שנמצא בקירות של הנכס שלהם. פה, בדרך כלל, היום, הלוואת בלון זה יכול לנוע סביב ה-3.2, 3.5, תלוי בלקוח, תלוי באחוזי מימון.
אחוז לחודש?
לא, לא, שנתי, שנתי.
אה, שנתי.
שנתי, צריך לזכור שאחת הבעיות, הבנקים מאוד מאוד אוהבים בהלוואות בלון, לעשות את זה, הלוואות שהן צמודות למדד הרבה פעמים. זה מאוד מבלבל, כי פתאום הוא נותן לך 3.3 נניח, לא צמוד, הוא נותן לך 2.2 צמוד. אנשים רצים ל-2.2, זה יותר זול. אבל אז אם המדד עולה, אתה חייב לבנק יותר כסף בסוף. כן. אתה אומר, לקחתי אבל 1,000,000 שקל, למה אני חייב עכשיו 1,000,010?
לפעמים, אם הבלון הזה הוא לפעמים לחודשיים, שלושה, ואתה יודע שכנראה לא יש שינוי, אז שווה לך אולי ללכת לזה.
בדיוק, כל דבר לגופה, אנחנו צריכים מאוד מהר להבין ולראות בדיוק כל הדבר הזה. את עולם הגרייס, אנחנו אולי נדבר פעם הבאה. גרייס, הכוונה שאנחנו מקבלים חודשי חסד, בדרך כלל זה לדירות, אם אני משפר דיור. יש עם זה קצת בעייתיות, אני לא אוהב גרייס. אני רב עם לקוחות לא לקחת...
לדחות את הקץ.
לא, כי אתה לא דוחל. למעשה אתה מזיז את כל תחילת התשלומים בעוד שנה, שנתיים, שלוש. מזיז אותם ימינה, בינתיים אתה משלם ריביות. ובעוד שנה, שנתיים, שלוש, אתה מתחיל כאילו מההתחלה, אבל לפחות, לתקופה יותר קצרה, ואני לא יודע אם זה נכון.
סך הריבית לא מתכזז בסוף?
לא.
לא, זה ריבית נטו על ה...
אתה, אם נניח בלוח שפיצר רגיל, סתם דוגמה, 1,000,000 שקל, חילקנו אותם ל-300 תשלומים ל-25 שנה, כאילו, הקרן יורד במשך 25 שנה, ואנחנו משלמים הרי את הריבית, אז פה אנחנו משלמים את הריבית על התקופה של הגרייס, כלומר, שנתיים, ובעוד שנתיים, יתרת הקרן מתחלקת ל-23 שנה. כלומר, הסכום החודשי גם דרך אגב, ההחזר יותר גדול.
וואלה.
צריכים להבין את זה, אני... לקוח שבא אליהם זה, אני...
ממליץ לו שלא.
אני ממליץ בכוח. אני חושב שאולי לא הצלחתי משום לקוחות בודדים בדברים האלה.
טוב, תענוג, עברה השעה טסה, מה זה?
דיברתי יותר מדי פעם. בדרך כלל בשעה הזאת אני לא מדבר יותר מדי. תן לי אורחים לדבר. תום, תודה רבה שערכת אותי כאן אצלי בתוכנית.
איזה אלוף אתה, תודה לך.
שבוע הבא אנחנו נתראה פה עוד פעם, עוד סשן של שיחות.
אולי ניגע במסלולים, קצת במדדים, גרייס.
כן, 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 הרבה...
כל מה שלא בהכרח אוהבים לשמוע, או לפעמים הוא משאירים אותו כן, בצד ליועץ, לקחתי.
כן, אני חושב שזה נכון, אתה יודע, ככל שאתה יודע יותר, אתה תבין יותר. אל תעשה את זה, אבל תבין. אתה יודע, כמו שאנחנו נכנסים היום, כואב לנו קצת הגרון, נכנסים לראות למה, באינטרנט.
את השורש.
כן. תודה רבה, תודה תום. אופר. תודה רבה, שוקי ואוסנת היקרים. היה לו מזל טוב אתמול לשוקי, אז עד 120, אני יודע, בריאות. שמרו על עצמכם שם בחוץ, יום טוב.